פרק שלישי, תוצאות המרד. במרכז הגן, ליד עץ החיים, נטע אלוהים עץ מיוחד, עץ הדעת טוב ורע. עץ זה אמור היה לשמש ראיה לצייתנות של בני האדם. במרכז הגן, ליד עץ החיים, נטע אלוהים עץ מיוחד, עץ הדעת טוב ורע. אבל לפני שזכו לחיי נצח, החליט האל לבחון את נאמנותם לו. אף שנתה להם חסד, והם היו יכולים לפנות אליו בכל עת שחפצו בכך, אלוהים לא הגן עליהם מפני השפעת הרוע. השטן היה יכול לנסות ולפתותם. לו רק היו השניים עומדים במבחן הזה, הם היו זוכים בחסדו של אלוהים ומלאכיו לנצח. השטן היה מופתע ממעמדו החדש. השמחה והאושר תמו באחת. הוא הביט בדאגה במלאכים שכמותו היו פעם מאושרים, אבל עכשיו סולקו מהשמיים איתו. עד לירידתו מטה, לא העיב אף צל של חוסר סביעות רצון על אושרו המושלם. עכשיו הכל היה אחר. פניהם של המלאכים, שקודם לכן שיקפו את דמותו של הבורא, היו אגומות והביעו ייאוש. הם התווכחו, רבו, האשימו זה את זה בכל. עד למרד בשלטונו של אלוהים לא היו דברים כאלה בשמיים. עכשיו ראה השטן את התוצאות האיומות של מעשיו. הוא פחד אפילו לחשוב על העתיד ועל התוצאות של כל פעולותיו. קודם לכן, כשהיה מגיע הזמן לזמר את שירי האושר לתהילתם של אלוהים ושל בנו האהוב, הוא היה מנצח על מקהלת השמיים. הוא היה פוצח בשיר וכל חבר המלאכים הצטרף אליו. צלילים קסומים היו ממלאים את השמיים לכבודם של אלוהים ובנו. אבל עכשיו, במקום קולות של מוזיקה נפלאה, מילאו את אוזניו של המורד מילים של מחלוקת וכעס. היכנו, האם זהו רק חלום רע? האם באמת סולק מהשמיים? האם שערי השמיים לעולם לא ייפתחו בפניו? הגיעה השעה שבה נאספים כל המלאכים לסגוד לאלוהים ולהעריץ אותו, אבל הוא, השטן, לא ישיר עוד איתם את שירי השמיים, ולא יכרע בכבוד ובפחד מול אלוהים. לו רק היה יכול לחזור ולהיות שוב תמים, כן, נאמן ולא חוטא. למען זאת היה מסכים לוותר על כל רצונותיו להיות השליט, אבל כל זה נגמר. האם יש תקווה לחפר על כל אשר עשה אחרי המרד החצוף הזה? וזה עוד לא הכל, הרי משך אחריו אחרים, וכתוצאה מכך הגיעו גם הם לאותו מצב אגום. לפני כן, לא הטיל אף אחד מתומכיו ספק ברצון אלוהים ובבחירה לציית לחוקיו. אבל השטן הבטיח להם חופש רב יותר והנאות רבות יותר, וכך הצליח להשפיע עליהם ולשקר להם. ועכשיו, האחריות שהיה מוותר עליה בשמחה הייתה עליו. שותפיו של השטן היו מודאגים ומאוכזבים עד מאוד. במקום לקבל את כל אותן טובות שהובטחו להם, הם חשו בתוצאות הנוראיות של מעשיהם וזלזולם בחוקיו של אלוהים. האומללים האלה לא יחוו עוד את שלטונו של ישוע. נפשותיהם לא יחושו עוד רגשות שמחה ואהבה עמוקה וכנה לעולם כולו, כפי שחוו בחסדו של ישוע. הם לעולם לא יוכלו לשוב ולשרתו ביראת כבוד ובנכונות לציית. ניסיונותיו של השטן להשיב את מעמדו הקודם. השטן נחרד כשהבין את התוצאות ההרסניות של מעשיו. הוא נותר לבדו, חשב על העבר ועל ההווה, ותכנן את העתיד. ואז, לפתע, נרעד גופו העצום כבסופה. מלאך משמיים עבר לידו. השטן קרא אליו, והחל להתחנן בפניו, ולאפשר לו להיפגש עם המשיח. האפשרות ניתנה לו. אז אמר השטן לבנו של אלוהים, עד כמה הוא מתחרט על אשר פעל כנגד אלוהים. עד כמה הוא רוצה להחזיר לעצמו את החן והחסד של אלוהים, ועד כמה רב רצונו לחזור ולהיות בעל אותו מעמד ומקום ביקום שבהם מציב אותו האל, למלא את כל משימותיו הנבונות. ישוע הקשיב לדברי היגון של השטן בעיניים מלאות דמעות, אבל אמר לו שבכל זאת לעולם לא יוכל לחזור למקומו הקודם, כיוון שאין לסכן את השמיים. כל מקום בשמיים יחולל, אם הוא רק יחזור. זאת כיוון שהיה הראשון שחטא, שעורר את המרד באלוהים, וזרעיו עדיין נטועים בו. אף סיבה אחת לא הייתה ללוציפר להתחיל את המרד שגרם לאובדנו ולאובדנם של מלאכים רבים, שקודם לכן היו מאושרים ושמחים בשמיים, ושיכלו להישאר ולהמשיך את חייהם האלה בעתיד. חוקיו של אלוהים יכלו לגנות מעשה רשע, אבל לא יכלו לסלוח להם. השטן התחרט, לא כיוון שרק אתה הבין את כל טובו של אלוהים, שאותו ניצל לרעה, ולא כיוון שאהבתו לאלוהים הפכה להיות חזקה וגדולה הרבה יותר מאז נפילתו, ושלמענה היה מוכן לחזור ולציית לכל חוקיו של אלוהים אשר בז להם בעבר. הסיבות האמיתיות לצערו היו ההבנה שהוא נמצא במצב של מצוקה לאחר שהאור הענוג של השמיים כבר לא העיר לו. תחושת האשמה שהציקה לו יותר ויותר, ונוסף לכל, גם האכזבה מכך שכוונותיו לא התממשו. להיות שליט, אבל לא בשמיים, דבר זה אינו דומה כלל לשליטה במלאכים אל מול הכס האלוהי. השטן לא היה מסוגל לשאת את אשר הרגיש, את ההבנה שכל מה שהיה לו בשמיים כבר איננו. תחושות אלה היו קשות מדי עבורו. הוא ביקש להחזיר הכל לקדמותו. השינויים הגדולים שחלו בחייו ובמעמדו של לוציפר לא הגדילו את אהבתו לאלוהים ולחוקיו החכמים והצודקים. כשהבין השטן שאין לו ולו אפשרות אחת להחזיר לעצמו את מעמדו הקודם מול כס אלוהים ולזכות בחסדו, לא היה גבול לסינתו ולזעמו. אלוהים ידע שמרד בסדר גודל שכזה לא יוכל להסתיים בלא כלום. הוא ידע שהשטן יחפש דרכים להציק למלאכי השמיים ולהפגין בפניהם את יחסו המזלזל בשלטונו של אלוהים. כיוון שלשטן לא הייתה עוד הזדמנות להיות ליד המלאכים בשמיים, הוא חיכה להם ליד שער השמיים. וכשהמלאכים הנאמנים לאלוהים נכנסו או יצאו דרכו, הוא צחק אליהם בניסיונות להתחיל ולדבר איתם. אלוהים ידע שהשטן, בעודו רוצה להעציב ולדכא את תושבי השמיים, ינסה להרוס גם את אושרם של אדם וחווה, ולשכנע אותם לעבור לצידו נגד אלוהים. מזימה נגד אדם. רעיו של השטן התאספו סביבו. הוא זקף את קומתו וסיפר להם על כוונותיו לנתק את אדם הנהדר ואת בת זוגו חווה מאלוהים. הוא הכריז שאם יצליחו להטות אותם נגד אלוהים, הבורא יסלח להם ואיתם יוכלו לזכות במחילתו גם הם, המלאכים שסולקו מהשמיים. אם תוכניתו לא תצלח, יוכלו אדם וחווה להצטרף אליהם, כיוון שהאדם, שעבר על חוקיו של אלוהים בפעם הראשונה, ירגיש את כל זעמו של אלוהים, כפי שירגישו אותו המלאכים שחטאו. כשאדם וחווה יעברו על החוק וימרדו בבורא, השטן וכל שותפיו יוכלו להצטרף אליהם, כדי להשתלט על גן העדן ולהפוך אותו לביתם. כשתהיה להם גישה לעץ החיים, הנטוע במרכז הגן, הם יקבלו את אותם תכונות וכוח שיש למלאכים הקדושים, ואז אפילו אלוהים לא יוכל לסלקם מגן העדן. במהלך הפגישה הביעו כל המלאכים את הסכמתם לחבור אל השטן ולבצע את המשימה המסוכנת והאיומה. השטן אמר להם שאף אחד מהם לא יהיה מסוגל להגשים את אשר הוא תכנן, כיוון שרק הוא חכם דיו כדי לבצע את המשימה החשובה הזו. מסיבה זו הוא ביקש לחשוב על כל פרטי תוכניתו לבדו, בזמן שכל השאר חושבים על דבריו. השטן ניסה לשכנע את שותפיו להבין שזו הדרך היחידה שנותרה, ושאם תוכנית זו לא תפעל כמו שהוא רוצה, הם יאבדו כל אפשרות להחזיר לעצמם את מעמדם הקודם או לשלוט בשמיים או בחלק אחר ביקום האלוהי. השטן נשאר לבדו והחל לאבד תוכנית מפורטת, כזו שלא תוכל להיכשל ושבכל מקרה תשכנע את אדם וחבל לחתו. הוא חשש שכוונותיו לא יתממשו, שגם אם אדם וחווה יתפתו ויעברו על חוקיו של אלוהים, זה לא יועיל לו כלל ומצבו לא ישתנה לטובה, כיוון שאז אשמתו מול אלוהים והמלאכים הקדושים תגדל מאוד. השטן נרעד כשחשב על הסבל והכאב שיחוו בני הזוג המאושרים כעת, בשל רגשות האשמה שיחושו אם תוכניתו תפעל כפי שרצה. נראה שהוא החל להתלבט. פעם היה תקיף ונחרץ, ופעם לא בטוח בעצמו. בדיוק בזמן זה מצאו אותו, את שליטם, שותפיו, והכריזו שהם מסכימים להצטרף אליו בתוכניתו ולשאת באותה אחריות לתוצאות. או אז החליט השטן לשים קץ לייאוש ולחוסר ההחלטיות ולהוציא לפועל את תוכניתו. לעשות כל שיוכל כדי לשנות לרעה את מעמדיו של אלוהים ושל בנו. הוא הסביר לשותפיו את תוכניתו. אם נפנה אל אדם וחווה בגלוי, אמר, ונסביר להם מדוע איננו מסכימים עם בנו של אלוהים, הם לא יקשיבו, כיוון שהם יהיו מוכנים לניסיון זה. אם ננסה להפחידם ולהציג בפניהם מלאך שהיה בעל מעמד כה גבוה ביקום, גם זה לא יוביל לתוצאות כלשהן. ולכן אנו חייבים להיעזר בשקר ובעורמה, כיוון שבכוח ובכפייה לא נוכל להשיג את מה שברצוננו להשיג. אזהרה לאדם וחווה. אלוהים זימן את כל צבא השמיים כדי להגן על בני האדם הראשונים מפני הסכנה הקרבה. הוחלט שהמלאכים הנאמנים לאל יבקרו את אדם וחווה בגן העדן ויזהירו אותם. שני מלאכים יצאו מיד לדרך. בני הזוג הקדושים פגשו אותם בשמחה רבה. בעודם מודים מעומק ליבם לבורא, משבחים אותו על שעשה בשבילם כה רבות. והלא, כל שהיה סביבם בגן העדן, נהדר ומקסים ומתאים בחוכמה רבה לצורכיהם, התקיים כדי שיהיו מאושרים ושמחים. יותר מכל הברכות, ביקוריהם התחופים של בנו של אלוהים ושל מלאכיו, היו יקרים לליבם וחשובים להם עד מאוד. בכל ביקור כזה, יכלו אדם וחווה לדבר איתם ולספר להם בפרטים על כל התגליות המדהימות שגילו בטבע, בביתם הנהדר. היו להם המון שאלות, כיוון שרוב הדברים עדיין נסתרו מבינתם. וגם הפעם ענו המלאכים על כל שאלותיהם, ואז סיפרו להם את הסיפור העצוב על המרד שהניג השטן בשמיים, שאחריו סולק מטה. אחר כך הסבירו המלאכים לבני האדם שעץ הדעת טוב ורע ניתה בגן כאות לנאמנותם ולאהבתם לאלוהים, ושחייהם המאושרים של המלאכים הם תוצאה של צייתנות מלאה לאלוהים. בני האדם והמלאכים נמצאים באותו מצב, הסבירו המלאכים, כיוון שהם, כמו בני האדם, יכולים לציית לחוקיו של אלוהים ולהיות מאושרים עד מאוד, או להפך, לעבור על החוקים ולהפסיד את מעמדם הגבוה ואת עושרם. עוד אמרו המלאכים לאדם וחווה שאלוהים לעולם לא יכריח אותם לציית לו. הוא אינו מונע באדם לסרב לרצונו, והם רשאים לבחור, לציית לחוקי האל או לעבור עליהם. ורק איסור אחד קיים, שאותו החליט אלוהים להשאיר על כנו, ואם יפרו חוק זה, ימותו. הם סיפרו על מלאך מרומם, שרק ישוע המשיח היה במעמד גבוה ממנו, שסירב לציית לחוקיו של אלוהים. כתוצאה מכך, החלה מלחמה בשמיים, שבסופה סולק המורד מהשמיים ואיתו סולקו גם המלאכים שהטילו ספק בכבודו ובשלטונו ביקום של אלוהים. ועכשיו, המורד המסולק מהשמיים הוא אויבם של אלוהים ושל בנו ושל כל הנוגע להם. המלאכים הנאמנים הזהירו את אדם וחווה כי השטן רוצה להרע להם ועליהם להיות זהירים מאוד, כיוון שלא מן הנמנע שיפגשו בו. לא יהיה בכוחו להזיק להם אם רק יישארו נאמנים לאלוהים ולחוקיו. ובמקרה הצורך יבואו כל מלאכי השמיים לעזור להם, לפני שיוכל האויב לגרום לנזק כלשהו. אבל אם יעברו על חוקיו של אלוהים ויחדלו לציית לו, יוכל השטן תמיד להציק להם, להביך ולבלבל אותם. שתי אפשרויות עמדו בפני בני האדם: להישאר איתנים ונחושים כשהשטן ינסה לפת אותם בפעם הראשונה, וכתוצאה מכך לחיות בביטחון כמו מלאכי השמיים, או להתפתות לדבריו של השטן, ואז הבורא, שלא סלח למלאכים שהאמינו לשטן והלכו אחריו, לא יסלח גם להם. במקרה כזה, יהיה עליהם לשאת בעונש. הלא חוקיו של אלוהים קדושים כמו שאלוהים עצמו, והוא דורש צייתנות מלאה מתושבי האדמה והשמיים. המלאכים הזהירו את חווה לבל תתרחק מבעלה, כיוון שאם תעשה זאת, תגדיל את הסיכוי לפגוש את המורד, ולפגוש אותו לבד מסוכן הרבה יותר. המלאכים יעצו לבני הזוג לציית לחוקיו של אלוהים בקשר לעץ הדעת טוב ורע, כיוון שרק צייתנות מוחלטת תגן עליהם, ואז לא יוכל האויב לבלבלם ולהטותם. אלוהים לא יתיר לשטן לפתות את אדם וחווה, רק ליד עץ הדעת טוב ורע תהיה לו הזדמנות להתקרב אליהם. אדם וחווה הבטיחו למלאכים שלעולם לא יעברו על חוקיו הברורים של האל. הם אמרו שהציות לרצונו משמח אותם וגורם להם אושר, והמלאכים הצטרפו לאדם וחווה בשירם המתוק. השטן שמע את צלילי השיר עולים מגן העדן, שיר על אהבה ותודה לאלוהים ולבנו. הוא האזין למוזיקה וקנאתו ושנאתו גברו. הוא אמר לשותפיו עד כמה הוא רוצה לשכנע את אדם וחווה לחטוא, ולגרום בכך לכעסו של אלוהים להיות מופנה לעברם, כך ששירי התודה והשמחה הללו יהפכו למילות שנאה וכללה לבורא.